ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, אקדמיה לניהול משברים. ואנחנו היום חוזרים לפרויקט התובנות. עשינו ככה הפוגה, נדבר על כל מיני דברים חשובים. הפרק הקודם היה על המשבר האישי שלי. וזה הזמן לחזור לחיים האמיתיים, שכדי לנהל אותם אנחנו צריכים תובנות, תובנות חשובות, תובנות ש... יעזרו לנו לצלוח דברים. אז מי שלא מכיר, אני עשיתי פרויקט שנקרא 365 תובנות, ובמשך שנה, בכל יום העליתי באינסטגרם ובפייסבוק, תובנה, בכל מיני נושאים, חלקם על עסקים, חלקם על איך מנהלים עסק, חלקם על זוגיות, זוגיות רעילה, וסתם אימונים לחיים עצמם. ובחרתי היום להביא בפניכם שלוש תובנות מאוד מאוד חשובות שקשורות לזוגיות, בעיקר בגלל שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא בעצם תקופת אחרי חג הפסח. ומי שלא יודע, אחרי חג הפסח יש תמיד תמיד תמיד, גם אחרי חג ראש השנה וסוכות וכאלה, כשיש חגים, אז אחרי החג, אחרי שיש כזה סיר לחץ של ביחד הרבה זמן, בטח בארוחות משפחתיות, יש עלייה מאוד חדה במקרה הגירושים. באמת, אנחנו כבר במשך החג מתחילים לקבל טלפונים, ואני רוצה ייעוץ, ואני רוצה להיפגש, ובסוף החג נהיה כזה ממש סיר לחץ, וכולם כולם מגיעים, והם רוצים להתגרש, כי הם לא יכולים יותר. וזה ברור לנו שהחג היה טריגר, לנו, לעורכי הדין לענייני משפחה. כי אנחנו רואים את הפער בין היום יום הרגיל של מי שבא ועושה שיקול משמעותי וחשוב שהוא רוצה להיפרד, כן או לא, לעומת אנשים שהחג היווה עבורם טריגר. אז היום יום חמישי, כמו כל יום חמישי, רק שהיום אנחנו אחרי חג ארוך. אז שנייה תעצרו, תעצרו. זה היה חג, זה היה טריגר. לא הרבה זוגות עברו אותו בלי לריב בכלל, בלי להתווכח על אצל מי יוכלו, על מה יוכלו, מי יטפל בילדים, איך נעבור את זה, מה נעשה, ועוד כל מיני. תוסיפו היום את הטירוף המערכתי של כל מה שקורה במדינת ישראל, חטופים, טילים, ולא נשאר הרבה. אז בכל זאת, אני חושבת שיש לי מה לתרום לכם, ואני חושבת שאלה שלוש תובנות שאם תעשו אותן, יכול להיות שאפילו לפגישת הייעוץ לא תגיעו. אז מראש אני מתנצלת על הצרידות, אני קצת חולה, אבל לא יכולתי שלא להקליט לכם פודקאסט, אז זה הכל הסקסי שלי היום. אז בואו נתחיל, שלוש תובנות משנות חיים, או משפיעות על הזוגיות, איך שתרצו נקרא לזה. תובנה ראשונה, כשיש בעיה, אפילו קטנה, או חוסר סביעות רצון, פער בציפייה. אל תיתנו לזה להפוך למשקע גדול. תדברו על הדברים כשהם קטנים, שלא יהפכו ענקיים, כי אז הרבה הרבה יותר קשה לפתור. אז מה התובנה הזאת אומרת? אני אסביר. בעצם מה שמבדיל בין זוגות מוצלחים, אלה שמצליחים להישאר הרבה מאוד שנים ביחד בטוב, לא אלה שסתם נשארים ביחד כי לא נעים להם פרק או כי הם דואגים לילדים, אלא אלה שבאמת יש להם זוגיות טובה, זה היכולת שלהם להתמודד עם הבעיות כשהן קטנות. לפני שהן מספיקות לצבור תאוצה ולהפוך לסלע מחלוקת עצום, שנדבקו אליו עשרות דברים שבכלל לא קשורים לוויכוח המקורי. אתם מכירים את זה? יש איזה משהו קטן, זה מתפוצץ, ואז מתחילים לעלות באוב, וגם עשית לי שבוע שעבר, וגם חודש קודם, וגם שנה שעברה. אז הדבר הזה שיכול היה להיות קטן, הופך להיות עצום. הנטייה שלנו היא בדרך כלל גם להדחיק, לטטה מתחת לשטיח, להבליג, כי בשביל מה? עכשיו להתחיל ויכוח, לריב על משהו קטן, אבל הכוס הזאת מתמלאת, ופתאום הדבר הכי קטן שופך את כל המים החוצה ומציף אותנו ברמה שזה הופך לריב חסר פרופורציה. וגם בן הזוג עובד עצות, כי מה לעזאזל קרה שמצדיק כזאת תגובה? מוכר? ילו, מה השתגע פתאום? מה קורה לו? מה הוא התפוצץ עליי? מה כבר עשיתי? זה פשוט מאוד, תובנה הזאת אומרת, אל תגיעו לשם. חוסר סביעות רצון שלא מקבל מענה, הופך בהדרגה, אבל בדרך בטוחה, למרמור פנימי, לתסכול שמחלחל לכל תחומי הקשר. פער בציפיות שלא מדובר, הופך לפצע, מודחק כזה, שרק הולך ומזדהם עם הזמן. ובסוף הדברים מתפורצים החוצה. לעתים קרובות זה כבר בצורה של ריב גדול, או ממש משבר שקשה לגשר עליו. אז אין פה היגיון להגיד את ה... טוב, נו, אני אבליג. את לא באמת מבליגה. טוב, נו, אני לא אדבר איתה על זה. מה יוצא מזה? היא לא תבין שתתפוצץ עליה. לכן, לא חייבים לריב. באמת. אבל חייבים להתייחס. משהו מטריד אותך במשך היום. שימי בצד. חכי לערב. כשאתם לבד. אחרי שהילדים ישנים. ותעלי את זה בשיח מכבד. לפי כל כללי הטקס של איך רבים. אתם יודעים איך רבים, נכון? לא יודעים איך לריב, נכון? אז בואו נדבר על זה. כשרבים נכון, או בכלל, כשמדברים על משהו שהוא לא פשוט, או מורכב, או ביקורת, צריך לדבר קודם כל על עצמכם. לא בביקורת על הצד השני, אלא כשהמטרה היא למצוא פתרון יחד משותף. להסביר את נקודת המבט שלכם, בלי שיפוטיות על מה שהוא עשה. להקשיב באמפתיה למה שבן הזוג אומר, ואז לחפש יחד דרכים לגשר על הפערים, להגיע לפשרות, לענות על הצרכים של שני הצדדים. עכשיו זה כל מה שאמרתי עכשיו, זה נורא נורא יפה, זה כזה ממש מקסים, אבל כאילו, what the fuck, מי יכול לעשות את זה? אז בטח לא כשהוא מוצף, רק רוצה, אבל אנחנו רוצים להיות שם במקום הלא מוצף, כשזה קטן. ואז בעצם מה שצריך לעשות זה לבחור את תחילת המשפט. לא למה עשית, כי זה ביקורת, אלא אני רוצה להגיד לך שאני הרגשתי ככה וככה. אני עברתי שם משהו לא נעים. לי זה היה קשה. או, עכשיו אפשר להקשיב. קודם כל לשקף מה זה עשה לכם, איך אתם הרגשתם, מה זה גרם לכם. לא, למה אתה עשית, אתה היית לא בסדר? תני לו להבין שהוא היה לא בסדר. תן לה להסתכל על זה קצת מנקודת המבט שלך. מבטיחה שכשזה יהיה השיח, אפשר יהיה לפתור גם את הקטנים, ואז לא להגיע לגדולים. וגם בחג, אז מה אם יש הרבה עניינים? אז להעלות אותם, דווקא זה שיח מחבר בסוף כל ערב, על דברים שעובדים לכם ולא עובדים לכם. אז זאת הייתה התובנה הראשונה. כשמטפלים בעיות בזמן, זה מונע מהם להפוך לגורם הרסני בזוגיות. תזכרו את זה. תובנה שנייה, יצאתם לדייט זוגי, תסכימו על שני כללים. בלי טלפונים ולא מדברים על הילדים. אז קודם כל זו תובנה שמתחבאות בשתי תובנות. האחת, שצריך לצאת לדייט זוגי. אפשר פעם בשבועיים, אפשר למחוננים פעם בשבוע, אבל אי אפשר לעבור חודש בלי דייט זוגי. והדייט הזה, בגלל שהוא לא יכול לקרות כל ערב, ובגלל שאתם כבר לא יוצאים אחד עם השני כל סוף שבוע כל הזמן, כי אתם עסוקים, יש לכם ילדים ושגרה וכולי, אז הדייט הזה צריך להיות מאוד מאוד איכותי. והוא צריך להשיג את המטרה שלו, ולהיות זמן זוגיות. אז גם אם השגרה מטורפת, ואין לנו הרבה זמן לזוגיות, חייבים לדאוג שכשיש זמן זוגי, האיכות שלו תהיה ללא פשרות. איכות הזמן שאנחנו מבלים יחד היא קריטית לבריאות ולחוסן הזוגיות שלנו. זמן זוגי אמיתי זה לא רק להיות נוכחים פיזית אחד לצד השני. אוקיי? יצאנו למסעדה, כל אחד בטלפון, חברים, וואלה זה לא זוגיות. להיות בזוגיות איכותית, בזמן איכות זוגי, זה ליצור מרחב זוגי נקי. שבו אנחנו מניחים בצד את כל שאר העולם ומתרכזים באמת אחד בשני. ההצעה שלי היא לקבוע שני כללים בסיסיים לדייט הזוגי. בלי טלפונים, כן, בלי טלפונים, תהיו שעתיים בלי טלפון, וואו, מה יקרה? ובלי לדבר על הילדים. בעצם זה מייצר גבולות ברורים שמאפשרים לנו להתחבר באמת לדברים אחרים. א', זה מעביר מסר מאוד ברור. כרגע אין אף אחד שחשוב יותר ממך או ממך. אין שום מקום אחר שאני מעדיף להיות בו. זה המסר. כן, גם לא הילדים. כרגע את הכי חשובה. כרגע אתה הכי חשוב, מרכז עולמי. וכשאנחנו בוחרים שלא לדבר על הילדים, כן, אני לא אומרת, אנחנו לא אוהבים את הילדים שלנו, אנחנו אוהבים אותם עם החיים שלנו, הכל נכון. אבל אנחנו נותנים לעצמנו הזדמנות להיזכר מי אנחנו כזוג. מעבר לתפקידים הוריים, להתחבר לאנרגיה של התאהבות, של תשוקה, של מיניות. אז כשאני אומרת את זה לאנשים, אז אומרים לי, אז על מה נדבר? לא, אתם רציניים. על מה דיברתם לפני הילדים? וואלה, לא זוכרת. לא יודע, לא יודע. על מה נדבר? אז מגיעים אליי בשיחות ייעוץ, מספרים לי, אין לנו על מה לדבר יותר. זה רק על הילדים. בגלל זה אנחנו לא יוצאים לבד, וגם לא נוסעים לחול לבד, אנחנו תמיד נוסעים או עם הילדים, או עם חברים. אני אומרת, לא באמת, זה הזוי. מה זאת אומרת עליכם על מה לדבר? אני לא מקבלת את זה. זה סימן רע מאוד לזוגיות, אם בני זוג באים אליי ואומרים לי שאין להם מה לדבר, כי זה או שהם התרחקו כל כך, שאין ביניהם שום שיח אינטימי יותר, או שפשוט כל אחד התקדם לחיים אחרים, ועשה את זה לבד, בלי הפרטנר שלו. וזה לא בטוח כבר אפשר לפתור. וזה בהחלט עילות גירושים, ואסור להגיע למקום הזה. לכן צריך לדאוג לדייטים זוגיים, לזמן איכות אחד עם השני, ועל מה תדברו? על מה לא? על החלומות והתקוות, תוכניות לעתיד. שתפו בפנטזיות, בפחדים. תעלו זיכרונות, תתכננו הרפתקאות עתידיות. תצחקו, תרחלו על אחרים אם בא לכם. תסתודדו סודות של בני זוג. ספרו אחד לשני מה מושך, מה מחבר, למה אתם מתגעגעים, ותתכננו להגשים את הכל ביחד. מחקרים הראו שזוגות שמצליחים לשמר זמן איכות משמעותי על בסיס קבוע, הם זוגות מאושרים ומחוברים יותר לאורך זמן. אני יכולה לספר לכם על זוגות שעושים את זה ומסמנים וי על החובה להשקיע כאילו בזמן איכות, אבל מדברים על עבודה. ובעיקר אין אותנטיות, כי הם משקרים, הם בוגדים, הם עוברים חיים שלמים בלי שהצד השני יודע על זה. כיום אני נתקלת בזה כל הזמן. אמרת לי, כן, בטח היינו יוצאים, ומה? לא היה מדבר איתי על כלום. אמבלבל איתה מוח על השותף שלו בעבודה, ואז גיליתי שהוא בכלל בוגד בי, מנהל מערכת יחסים אחרת. אתם יודעים שאפשר לעשות את זה גם בייעוץ זוגי, כן? ללכת ביחד לייעוץ זוגי, כשהיא בכלל בוגדת בך, זה ייעוץ זוגי לא אפקטיבי. אותו דבר הפוך. היה לי אפילו זוג, שהגבר חזר בשאלה, חי עם אשתו הדתייה חרדית, כל יום הם ישבו לקפה בסוף יום, ואף פעם הם לא דיברו על הילדים, אבל הם גם לא דיברו על האמת. הוא תמיד היה נורא מכבד אותה, ושואלת מה היא עברה היום, והיא הייתה מספרת לו, אבל הוא אף פעם לא סיפר לה, שכשהוא מתפלל בבוקר הוא עושה כאילו, שהוא בכלל חזר לעשן, שהוא אוכל שרימפסים בסתר עם חברים לעבודה. איפה האמת פה? אז לא זה. לא זאת הכוונה. הכוונה לא לסמן וי. הכוונה באמת להיות באותנטיות. היה לי גבר שנכנס לחובות אדירים, שהוא כפור עדף אחריו, שהיה מדבר עם אשתו שיחות נפש אל תוך הלילה, ואף מילה על מצבם הכלכלי. עד שנושים דפקו בדלת, היא הגיעה אליי למשרד, היא הייתה בשוק. שוק, שוק. היא אמרה לי, איך זה יכול להיות? אני הייתי בטוחה שהוא החבר הכי טוב שלי. אז לא זה. דייטים האלה, זמן האיכות, צריכים להיות אותנטיים כדי להצליח. אז יאללה, תקבעו דייט ביומן. והתובנה השלישית להיום, והאחרונה, תשמרו על איזון בין להיות ביחד בזמן זוגי, לבין זמן לבד. לחנוק מישהו זה לא לאהוב אותו. תראו, בעלי יודע שהסוד לניסויים הארוכים שלנו, כבר 26 שנה, זה העובדה שלמרות שבחרנו להינשא ולהיות מונוגמים, אנחנו נותנים אחד לשני תחושת חופש מוחלטת. אני לא מרגישה כלואה, אני לא מרגישה חנוקה, שמישהו מצר את צעדיי. לא, להפך, אני מרגישה שהוא זורם איתי, מפרגן לי, גם אם זה בלעדיו. לצאת עם חברות, לנסוע לחול לבד, לעבודה, לנסוע עם חברה, ללמוד קורסים בכל מקום שאני רוצה בעולם. והוא מפתח את עצמו, באין מפריע. אנחנו לא מפריעים אחד לשני, אנחנו נותנים אחד לשני מקום. כל אחד מאיתנו במסגרת גבולות גזרה שאנחנו קבענו אותם, כן? מונוגמיה מוחלטת ואמון. חופשי בעצם לגדול ולהתפתח ולחיות כרצונו. אנחנו למעשה בוחרים להיות ביחד. ומאחר והיום שנינו עצמאים, למעשה אנחנו בוחרים כל יום מחדש להישאר ביחד, כי כל אחד מאיתנו יכול להסתדר לבד, אנחנו לא צריכים, אני לא צריכה להישאר איתו בשביל הכסף, אוקיי? אני בוחרת להיות כאן. וזה איזון עדין שקשה למצוא, אבל כשמוצאים הוא אחד הסודות החשובים לזוגיות ארוכה. הכי קל ליפול למלכודת של חנק רגשי, של תובענות רגשית. ובדרך כלל באמת יש צד אחד קצת יותר תלוי בתשומת הלב של הצד השני. אז תבחנו את זה. מי הצד התלוי? תעבדו על האיזון. תחושת הביטחון שהבית יעמוד איתן, ואתם עדיין יכולים לצאת ממנו ולחזור, היא ללא תחליף. אחרת, מתעורר רצון לברוח. זהו, אלה היו שלוש תובנות על הזוגיות היום, שאני ממש מקווה שתיישמו דחוף, כדי שהחג הזה לא ישפיע עליכם ולא יהווה טריגר גם עליכם, ותחזקו את מערכות היחסים שלכם, ואני מבטיחה שאם תעשו את הדברים האלה, אז ממש תראו שיפור, ממש מהר, כבר תוך הדייט הראשון. זה הזמן לעבוד על עצמכם, על הזוגיות שלכם, בשביל מי תעבדו, אם לא בשביל עצמכם. אתם צריכים להיות המפעל הזה, שעובד בשבילכם ובשביל הילדים שלכם, כדי שלא תצטרכו להגיע אליי, לא לייעוץ משפטי לפחות. לא על גירושים. אתם יכולים לבוא על ירושות, אבל לא על זה. זהו, אם תרמתי לכם, אני אשמח לשמוע מכם. אני אשמח שתדרגו את הפודקאסט הזה בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציה אחרת שאתם מקשיבים לה, כל פלטפורמה. ואם זה תרם לכם, תעבירו גם לאחרים, שתפו בטוב, זה קרמה טובה. אני הייתי אימי בחור בוני, זה הפודקאסט שלנו, האקדמיה לניהול משברים, עם הפרויקט שלנו, תובנות 365. ניפגש פה שבוע הבא. יאללה ביי.